המתנה הגדולה ביותר שאבתיסאם מראענה קיבלה מאביה, סאלח, ככה היא אומרת, היא היכולת להתבונן, לשבת בשקט ולשאול את עצמה את השאלות החשובות. מאבא שלי למדתי שכל אדם צריך בחייו עץ כמקור לעוצמות ולשפיות. עוד לפני מותו של אביה חוותה המשפחה טרגדיה נוספת. מותה של אחותה הבכורה של אבתיסאם חנן, שהייתה בת 22 בלבד. בשתי ההזדמנויות האלה היא לקחה חלק בהכנות ללוויה, שזימנו לה מפגש אינטימי מאוד וגם טראומטי, קרוב קרוב עם המוות. עד אז, היא מספרת לי, היא הייתה אדם מצחיק מאוד, אבל מאז נמחק חלק גדול משמחת החיים שלה, והיא נטענה בכעס עצום. את הכעס היא תיעלה ליצירה ולאקטיביזם. ואחרי כמעט 20 שנה של עשייה קולנועית כתסריטאית, במאית, מפיקה ומרצה לקולנוע, ואחרי שורה ארוכה של פרסים שבהם זכו סרטיה התיעודיים, היא פנתה לפוליטיקה. ובזמן כהונתה האחת בינתיים כחברת כנסת מטעם מפלגת העבודה, היא הייתה יושבת ראש הוועדה המיוחדת לעובדות ועובדים זרים, וגם ממלאת מקום בוועדת החוץ והביטחון. במהלך המפגש שלנו התרחשו כל התקלות הטכניות האפשריות, ולכן ההקלטה שתשמעו היא הקלטת הגיבוי, והיא נערכה באמצעים הרבה יותר פשוטים מהמתוכנן. אבל עוד לפני שיחתנו, הנה מספר קטעים שנלקחו מתוך נאום הבכורה של אבתיסאם מראענה בכנסת.
כבוד יושב ראש הכנסת, גברתי, מזכירת הכנסת הנכבדה, חברות וחברי הכנסת, משפחה היקרה שלי, רמדאן כרים עאילתי. נולדתי לאבא ששייך לדור השותקים, לאותו דור ילידי הארץ הזאת, שהשתיקה הכניעה אותם. ככל שהשתיקה של אבי התחזקה, עלו אצלי יותר שאלות, וככל ששאלתי יותר שאלות, השתיקה של אבי הפכה להיות חונקת. ככל שהתבגרתי, שתיקתו של אבי העקשן הפכה להיות עבורי מסקרנת יותר. שנינו לא ויתרנו. אני המשכתי לשאול, והוא המשיך לשתוק. כעס היה המנוע שאפשר לי לצעוק, לצעוק את הכאב. לצעוק את הכאב שלי ושל המושתקים והמושתקות, של המושתקים והמושתקות שהשתיקה הכניעה אותם. כעס שלי הוביל אותי לעשות סרטים, לעסוק בקולנוע וטלוויזיה, הביא אותי לספר סיפורים. אבל לא רק כעס, גם חמלה ואהבה לגיבורות ולגיבורים שלי. הסרט הראשון שלי קרוי על שם הכפר, פרידיס גן עדן אבוד. עסק בשתיקתו של אבי ושל רוב אנשי הכפר. כשבקשתי לדעת עוד, תוך כדי שאני מגמגמת, עצר אותי ואמר, ביתי, זה לא הזמן שלנו. כאשר החלטתי להתמודד בפריימריז של מפלגת העבודה ונבחרתי מטעמה לכנסת, משפט אחד הדהד לי בראש ובלב, זה כן, זה הזמן שלנו. זה הזמן שלנו לעשות מעשה. ליצור שותפות אמיתית שמבוססת על הכרה הדדית בכאב אחד של השנייה. זה הזמן שלנו להפסיק לשתוק ולהשתיק. זה הזמן שלנו לחולל מהפכה. החברה הערבית הפלסטינית בישראל סובלת מפוסט טראומה מתמשכת, כזו שמעולם לא טופלה או זכתה להכרה, מהדהדת. כמו בכל פוסט טראומה, אנחנו פועלות ופועלים מטריגרים. תקיפי חרדה, זעם, פחד, חוסר אמון, בדידות וייאוש. תכף יהיה גירוש, תכף ייקחו אותנו מכאן. הפוסט-טראומה הזאת היא לא שייכת רק לי או לבני עמי. היא גם שייכת לכם, אחים שלי, אחיות שלי, היהודים והיהודיות. גם לכם יש פצעים ויש כאב, לא פחות. כולם משוועות ומשוועים ללכת ברחוב ולהרגיש בטוחים ובטוחות. אולי זה הזמן לתת להם את הביטחון? איך אפשר לחיות במדינה דמוקרטית שיש בה אזרחים שהם סוג ב', מודרים, נרדפים, ובהיותם ערבים, אתיופים, רוסים, מזרחים, שחורים, לסביות, הומואים וטרנסים. כולנו אזרחים ואזרחיות של המדינה הזאת. אנחנו שוות ושווים, ללא הבדל של דת, צבע עור, לאום או נטייה מינית. הארץ הזאת שייכת לכולנו, לכולם. זו החיים שלנו ללמוד לחיות כאן וביחד. כי אם לא נמצא את החיבור, יהיה כאן תוהו ובוהו.
חווית מוות מאוד קרוב ומאוד מוקדם.
של מי?
של אחותך.
לא רק.
וגם אבא שלך?
נכון.
כן. שמהסרט ראיתי כמה אתם קרובים בעצם.
מה, לאבא
שלך ואת, כן.
חמוד היה. אני והוא היינו מאוד דומים. אני לא דומה לאמא שלי.
פיזית? או באופי?
בואי נשאר בפיזי. צבע אור. אני שחורה כמוהו. אמא שלי היא אישה לבנה. אז כל האחים שלי יצאו כמוה. אני היחידה שיצאתי הבת שלו. על האמת. חיבור ביני לבין אבא שלי היה חיבור בגלל צבע אור. אז אנחנו היינו במחנה של המדוקאים עלי האדמות. והיה בינינו רגש חזק. גם ידעתי שהוא אדם לא אהוב. לא נאהב על ידי אמא שלו, לא אהבה אותו מספיק. או בכלל.
איך ידעת את זה?
אני בן אדם חפרן, לא אמא דרים, וואו. אני תמיד חפרתי שם בסיפורים משפחתיים. תמיד עניינו אותי היחסים האלה בין מי למי, מה למה.
הכרת את סבתא שלך מצד אבא? זאת אומרת, היית עדה לזה, לא, זה לא רק סיפור ההיסטוריה.
לא, לא. הייתי שם, נכחתי. אז אני גם חושבת שאמא שלי לא גם אהבה אותו, לא אהבה אותו. מספיק. והוא היה כזה חיפש את מי שיואב אותו. ואני הייתי שם. כי הוא היה בן אדם שאפשר לאהוב אותו, לא בקלות. כי יש מאוד מורכב, עצוב. נקבעתי
ושותק.
אני חושבת שזה אחד הצדדים הכי יפים שיכל לאזן את האישיות שלו. הוא גם היה לו התפרצויות זעם מטורפות. היום אני יכולה להבין למה ואיפה זה בא. טראומה לא מטופלת. זוועות עולם שראה בחייו בתור ילד קטן. בסוף הוא היה מתפרץ, צועק. אבל הרגעים האלה שהוא, והיה לו המון רגעים של שקט. של התבוננות, היה יושב שעות, מסתכל לעבר הים, עבר טנטורה, שנקרא היום חוף דור, שעות, עם כוס קפה לפעמים וסיגריה, ופנים אל האופק, שעות, 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 שעות של כלום כזה. עכשיו, החברה הערבית בזה לשתיקה הזאת. החברה הערבית בזה לגבר יושב ושותק. הערבית רוצה גבר גבר, קם ללכת לעבוד, חוזר, אקטיבי. אבא שלי לא היה בעניין הזה בכלל. והיום אני מאוד כמו הרגעים האלה של מה שהעולם המודרני, כן, והחיים שלי מאפשרים לי, אבל ההתבוניות זה ממנו נטו. זה אחד המתנות הכי גדולות שקיבלתי.
זה מצוין ליוצרת קולנוע.
להתבונן.
היכולת לראות, כן.
לא רק ליוצרת קולנוע, גם כיוון שלא נשארתי ביצירה קולנועית, עברתי גם לפוליטיקה, וזה גם, וואו, לא רע בכלל לשבת ולהתבונן. כאילו זה מאוד חסר לכל כך הרבה אנשים בפוליטיקה, שאין יכולת להתבונן באמת על מי אנחנו, ומה אנחנו, ולאן הדרך, ולאן אנחנו הולכות. גם על האנשים שסביבנו. כל הזמן צריך לצעוק ולהגיד משהו, גם שצריך, לא צריך. אז כן, זה מתנה הכי גדולה שקיבלתי ממנו.
בסרט שלך על פרדיסה, גן העדן האבוד, יש סצנה מאוד מחמירת לב כשאבא שלך מנסה לשקם עץ תאנה שחולה וזקן וכבר לא נותן פרי. מאוד מאוד בעדינות.
וואו, לא, אבא שלי והעצים שלו, זה היה מופע רומנטי שאף הוא לא הפגין אותו מול אף אישה שהייתה סביבו, כאילו, ממש, זה היה, הוא היה מאוהב, הוא נגע בעצים בעדינות וברכות, הוא אהב אותם, אני חושבת שזה באמת אולי הרומנטיקה שהתקיימה בחייו, זה היה מול העצים שלו, ותמיד היו גם נקיבות, עץ התאנה, שג'רתיטין, היא נקיבה מבחינתנו, היא אף פעם לא היה, היא לא זכר, היא לא צזית, את הלימון שהיו לו ב... גם ממנו למדתי שכל אדם צריך עץ בחייו. זה מקור השפיות והעוצמות.
ויש לך עץ כשאת גרה עכשיו בעיר?
לא, אין לי עץ בחוץ. אני נורא מפחדת לאמץ אותם. אני גם לא כל כך יודעת מה המקורות שלהם. הם לפני הנקבה, אחרי הנקבה. כל הזמן מתבוננת מי שתל את זה ומה לי ולעץ הזה. מה שיש לי בדירה היפואית זה בעיקר צברים, שזה העץ, זה העץ שלי, כי אבא שלי תמיד דיבר עליו. מר, איפה שאת מסתובבת ואת לא יודעת לזהות אם היה פה כפר או אנשים או חלומות, אז לפי הצבר תדעי שהיו פה אנשים, היה פה סיפור, וזה העץ היחידי ש...
כי מסביב ליישובים שתלו שיחי צבר.
לא, זה העץ היחידי שמענק בה נשאר. אפשר היה להוריד אותו, זה עץ שהוא לא... הוא נשאר, הוא... זה עץ שהוא לא הסכים כנראה לחורבן, אז הוא מתקיים. תסתובבי בכל הארץ ושתראי את צבר, זה... אף אחד לא שתל. זה היה תמיד, והוא פשוט מסרב להסכים לחורבן, והוא צומח בכל מיני מקומות. אז אני יודעת, במקום הזה שיש את צבר, אז היה שם אנשים, גרו, בית.
אני לא ידעתי שיקרו עצים אחרים, חשבתי שיקרו רק אנשים.
תראי, קרן קיימת שתלה. בשביל לשתול, צריך להוריד מה שקיים, וזה למה ביפו, מה את חושבת, איפה שאני ועד גרות, לא נעקרו עצי תפוזים?
אני ממש לא דמיינתי את זה, דמיינתי שכשכבשו שטח, לקחו גם את הצמחייה שהייתה בו. כשאמרת שעברת עכשיו לפוליטיקה וזה, זה אומר שאת כבר לא יוצרת סרטים? שזה, מה, זה שמת נקודה אחרי זה?
נקודה? אני אוהבת נקודות. קודם כל, זה, טוב, אני שונאת את המילה תהליכים, אני רוצה משהו אחר. תראי, כמעט 20 שנה עשיתי סרטים לפני שנכנסתי לפוליטיקה. הכניסה לפוליטיקה, אני זוכרת את התקופה לפני שהתמודדתי בפריימריז. אני התחלתי לנקות שולחן. סירבתי להמון הצעות עבודה בקולנוע וטלוויזיה. לא רציתי להתחייב לכלום. ידעתי שעובר עליי משהו, לא הבנתי מה הוא. הבנתי שאני סוגרת פרק מסוים, ולא ידעתי מה הפרק הבא. ההתמודדות שלי לפריימריז היה עניין של 3 ימים. קיבלתי החלטה ועשיתי את כל האירוע הזה, זה גם הייתה תקופת קורונה, אז בכלל זה היה מושלם. הכל היה דרך דיגיטל, והמהלך בין קולנוע לפוליטיקה, כן הייתה תקופת התארגנות לפני זה. השולחן שלי בסטודיו היה התפנה, כלום לא באופק, שום פרויקט לא רציתי לקחת, לא רציתי ליזום. ואז התחלתי לחשוב על עלילתי דווקא, שלא עשיתי אף פעם. הפריימריז, הבנתי שאני, זה חלום ישן שאני רוצה להגשים אותו. יצאתי למסע הזה. היום אם אני סיימתי עם הקולנוע, אז סיימתי עם הקולנוע של אבתיסאם. שהיה. עשיתי אותו.
וגם הוא היה פוליטי מאוד, זה לא של עשייה, של אקטיביזם.
כן, אני מסכימה. השאלה עכשיו, מה, שאני לא יודעת עליה תשובה, אם אני חוזרת לקולנוע ממקום אחר, שאני לא חוזרת.
בחלק של ההקלטה שהתפספס, אמרת לי שאבא שלך ואת היה ביניכם ברית של מדוכאים.
כן, הברית בינינו היא, כן, צבע אור הוא משמעותי בכל העולם. וגם הוא מאוד נוכח בחברה הערבית. חברה הערבית היא מאוד גזענית כלפי שחורים, כהי אור. היא מפרגנת נורא ללבנים, לעירוניים, לבלונדיניות, עיניים כחולות. וואו, איזה חברה, אני לא ידעת שחברה ערבית כל כך בלונדינית. כן, כמו כל העולם, אבל זה לא פסח על החברה הערבית. כשרצו להשמיץ אותי כשהייתי ילדה קטנה, אז אמרו לי אדומה לאבא שלך. או שבמעגל הבית ספר הייתי ילדה סופר מכוננת. משהו בלתי רגיל. ובשביל לדכא, אז היו אומרים לי שאני שחורה, קושית ודומה, ואני מהאנשים של ג'יסר זרקה. שהם האנשים, אם אני ואבא שלי היינו מהמדוכאים עלי האדמות, הם מהמדוכאים מתחת לאדמות.
כן, יש את הקטע הזה שאף אחד לא רוצה להתחתן איתם, ויש שם תסמונת דאון ברמות...
בחרשות ובעיות גנטיות, כן, ברור. אז בקיצור, אני ואבא שלי הייתה לנו את הברית המדוקאות והמדוקאים, ואמרתי תמיד לעצמי, ככל שאני אצליח יותר, אז אני, זה בשביל לעשות לו ג'סטה. אני רוצה להיות מאוד מאוד מצליחה, בשביל שאבא שלי יגיעה, בשבילו, שיגידו, זאת הבת שלו, הרי יגידו תמיד, היא הבת של, אם אני אצליח, יגידו, היא הבת של סלח. ואם אני אקשל, אז הם יגידו, אמא שלה לא חינכה אותה טוב. פחות דאגתי אם אני מחונכת טוב, כי לא רציתי לתת שום קרדיט לאמא שלי, אבל תמיד רציתי להרים לאבא החמוד.
אמרת לי קודם שאבא שלך, שהוא היה ההפך מהמאצ'ו המתרברב ושעושה המון רוח וקולות וכו'. ושאת במידה רבה ירשת את זה ממנו, את היכולת התבוננות הזאת ועצומת לב. אבל מצד שני, את, הנה, קמת, יצאת לעיר, עזבת את המשפחה שלך, התחתנת עם בחור יהודי, ולא משנה, גם התחתנת בגיל מאוחר, את לא דתייה, כל הדברים האלה, זה גם סוג של איזה אש כזאת, זה לא רק על לשבת בשקט.
מתוצר של המקום הזה, תוצר של מה שהיה, נבניתי, כי היה תשתית שאני אבנה להיות מה שאני.
העובדה שאבא שלך חי כמו שהוא היה, לא כמו שמצפים ממנו, האם מזה שאבת את ההשראה שגם את יכולה להיות מה שאת רוצה להיות ולא מה שמצפים ממך?
לא, לא. לא. הסיפור האמיתי, אמיתי, אמיתי במשפחה שגרם לי להיות שדתנית, פרוגרסיבית, זה מערכת היחסים שהייתה בבית. אמא עובדת, מנקה בתים, אבא לא עובד. אמא קמה בבוקר, יש לה מטרה, אבא פחות. אמא מפרנסת את המשפחה, הוא לא פרנס. ואז בעצם כל התבניות שנשברו, זה לא משפחה טיפוסית שבעצם אנחנו רגילות לראות את הגבר הערבי זה שיוצא להביא את המשכורת, ואישה יושבת בבית, מחכה לו. היא לא חיכתה, הוא חיכה. חיכה לה. אז אוקיי, זה התבנית הראשונה שאני גדלה בתוכה בעצם. אז אוקיי, אז מה? אין לי אופציה אחרת. לא מחכה לשום גבר. אני זאת שאלך ואני אביא פרנסה, אני אלך ללמוד, אני אתפתח. זאת הדוגמה שהייתה בבית. דבר שני, אני חושבת שאחד המתנות הכי גדולות שקיבלתי, זה שההורים שלי לא קראו ולא כתבו. ואז זה יצר מצב שהם לא סיפקו שום תשובה ברורה וחד משמעית לכלום. הכל נשען על אינטואיציות, תחושות בטן, ניסיון חיים, סיפורים מהעבר. ואז בעצם נוצר מצב שאני צריכה בעצם ללכת ולגלות את העולם לבד, ואין שיפוטיות בבית. זה לא אני באה עם איזה תפיסת עולם, ואז אמא שלי אומרת לי, לא, אבל מחמוד דרוויש לא אמר ככה. או שאני באה עם איזה אמונה מסוימת, ואז היא תסתור אותי. אז תראה יחידה את הדרך הדת שאלוהים משהו כזה, לא אמר כזה, ואז כזה. אבל היא גם לא הייתה כפייה דתית בבית. אבא שלי ממש לא היה כזה. כשאין דברים נחרצים, כשההורים לא יודעים כל כך מה, איזה תשובות לספק, אז יש קסם בזה שאת הולכת לחפש המון תשובות והמון מידע בחוץ. עכשיו, אין לנו אינטרנט, כן? אנחנו לא בעידן האינטרנט. אוקיי, אני עושה גוגלינג, ואז אני רוצה תשובות. לא, ואז התשובות, את מקבלת אותן מאבא ששותק ומתבונן, שעמום נצחי, כי לא היה חוגים, לא היה כלום כבר. הדבר היחידי זה לשחק בחול, בחוץ, לעקוב אחרי שיירה של נמלות, להתבונן מתי האביב מגיע ומתי החורף מגיע, ולהריח אותו ולקבל אותו, וכאילו את חיית הטבע שהוא סביבך, ואת בעיקר מקדישה לזה המון זמן, המון המון זמן, גם אם תרצי או לא תרצי, זאת התבנית. השינוי מזג אוויר שקורה, הטבע שצומח, עץ התאנה שפורח, את מחכה לפרי, ואז זה נגמר, ואז יש נשירה של העלים, ואז אבא מגיע מתארגן מחדש למוות של העץ שלו, ואז היא קמה לתחייה שוב. זה מין ריטואל כזה שלא נגמר.
זה מה שהוא עשה רוב הימים? טיפל בצמחייה?
כן. אני חושבת שזה מה שגרם לו להיות שפוי. אחרת הוא היה צריך להיות במקום אחר. טבע, הוא טיפח את האדמה, הוא בנה טרסות, הוא בנה את הבית של הבן שלו, אח שלי, גידל עצים, טיפח אותם. זה הדבר הכי שהחזיק אותו בקו השפיות, כאילו.
כן, את אמרת לי קודם שהוא סחב מהילדות שלו כל מיני דברים מאוד קשים, דברים שהוא ראה ושתק לגביהם.
כן, הוא היה בנסר כשהוא היה, כשהנקבה, הם לא גורשו מהבית שלהם, אבל הם ראו את הגירוש והשתתף בחפירה של הקבר, קבר אחים בטנטורה.
והוא אי פעם סיפר לך על זה?
אבא שלי סיפר לי, וככה נורא פחד לספר זוועות, נורא רצה להגן עליי, אבל הוא סיפר. סיפר, כן, סיפר לי קצת, ולכן בסרט היה לי יותר אומץ לשאול אותו, אולי אני אקבל יותר תשובות, לא קיבלתי כל כך, אבל הוא ממש ממש, הוא היה טראומטי, חווה עוני מטורף, רעב מאוד גדול, איבד את האבא שלו בגיל צעיר.
וחי אצל אימא שלו, ניקה לא אהבה.
ואימא לא אהבה אותו, כן, הוא אהבה. אימא שלי תמיד אמרה לי את זה, שאבא, אימא שלו לא אהבה אותו. אבא שלי, כשהוא נפטר...
מתי הוא נפטר?
זה היה יום רביעי, 10 לינואר ב-2007. אני קמתי בבוקר, תחתי עיניים ברבע לשבע. הוא בחיים, כן? ואני קמה בדיכאון. והבן זוג שהיה לי, אמר לי, מה קורה? אמרתי לו, אני חושבת שהיה לי חלום נוראי. אני חלמתי שאני מחפשת לאבא שלי קבר, ואני והוא מחפש, אני ואבא שלי ביחד הולכות ומחפשות לו קבר. אבל אבא שלי בחיים. ולמה אני ואבא שלי מחפשות לו קבר? והיה לי יום מאוד עמוס בפגישות. ביטלתי את הכל, התחלתי לשטוף את הבית. ואז ברבע ל-12 בצהריים, אני מקבלת שיחת טלפון מאמא שלי, אחרי הרבה זמן שלא התקשרה אליי. כי היא נורא כעסה עליי שיש לי בן זוג יהודי. אני רואה את הטלפון שלה, אני מרימה אותו, אני אומרת לה, מה קרה לאבא? אז אמרה לי, בואי הביתה, הוא נפל במקלחת, קיבל דום לב. תראה, כן, אני יודעת. סגרתי את הטלפון, עליתי לאוטו, התחלתי לנסוע, התקשרתי אליה בדרך, אמרתי לה, הוא מת, נכון? אמרה לי, איפה את? אמרת, אני בדרך. אז אמרה לי, כן, בואי.
זאת אומרת, זה קרה בהפתעה לגמרי.
זה קרה בהפתעה. כשבאתי אליו, שהוא שכב, מת, נתתי לו נשיקה, ואז ישבה שם דודה שלו, אשתו של דוד שלו, משהו כזה, ואז היא אמרה לי, את יודעת שהוא מאוד אוהב אותך. מה לך ועכשיו אהבה, כאילו, גם אני לא צריכה שום אישור של אף אחד שהוא אהב אותי. זאת אומרת לי, הוא פתח לך עיניים. אבל לא ראיתי את הפתיחת, ראיתי משהו מוזר קרה באותו רגע של אני מחבקת אותו. גם נורא פחדתי, נבהלתי מה זה הדבר הזה, זה אירוע מוזר. ואני חושבת שאני אולי הבן אדם היחיד בחברה הערבית שבת נכנסת למקלחת של אבא שלה כשהוא צריך להכין אותו. מכינים גופות במקלחת אחרונה בבתים באסלאם. ראיתי מישהו מגיע לקלח אותו. אני ידעתי שאבא שלי ממש לא אהב אותו, ואז לא הסכמתי שהאיש הזה, שאבא ממש, אם האבא שלי היה בחיים והיו שואלים אותו, אתה רוצה שהאיש הזה יקלח אותך? הוא אומר, ממש לא, על גופתי המתה.
זה מישהו שזה התפקיד שלו?
לא. מקלחים כל מיני אנשים, עושים את זה כמצווה או משהו בסגנון. אמרתי לי, אמא שלי, אני נכנסת פנימה. ואז כשנכנסתי, אז אמרו אותו, אז אנחנו נכין אותו, כי הבת שלו נכנס פנימה, כאילו, נכין אותו, אנחנו נסתיר לו את האיברים האינטימיים. והייתי שם. אירוע מוזר, כן? זה לא אמור להיות. את לא אמורה להיות מוכחת בטקס כל כך על... איך אומרים את זה? איך אומרות את זה? זה אירוע הכי קרוב למוות, שאת יכולה לקחת בו חלק.
את יודעת, גם לפני קבורה בבית קברות יהודי הרי נכנסים לזהות את הגופה. ממש לפני שהלוויה יוצאת. וזה האחים שלי התעקשו שאני לא אכנס.
פחדו עלייך כאילו?
כן, שאני לא אראה.
ולמה הסכם?
לא הייתי במצב של לחשוב מה אני רוצה, מה זה אומר.
בעצם מה זה שמחליטים עלייך, זה תמיד דבר שמקומם אותי, אני כאילו מתרוממת מיידית ברגע שמישהו צריך להחליט עליי, אני, וואו, אני כבר... אני החוויה הראשונה להיפרד ממוות, מגופה או לראות גופה, זה היה... אני כבר עשיתי את זה בעבר. עם סבתא שלי הייתי, אני ואחותי ואמא שלי, ונוכחנו בלוויה שלה, לא בלוויה, בטקס. שטיפה, אחר כך אחותי שנפטרה שנה אחרי זה, והייתי נוכחת.
גם בלוויה?
לא. זה ללוויה לא, לא היה לי כוחות ללחם על הדבר הזה. לא הבנתי שם את הגודל האירוע, אבל את המקלחת הייתי.
את היית מאוד צעירה, נכון? כן. בת 21?
כן, אני גם שואלתי את עצמי את השאלה הזאת, כמה נכון להיות באירוע הזה, שהוא, כמה זה השפיע על החיים שלנו, להיות נוכחת באותה סיטואציה מורכבת ואינטימית נורא. עכשיו, את אינטימית עם המוות עצמו. את כאילו מאוד קרובה אליו. הוא שם מאוד נוכח, הכי נוכח שיש. כמה זה נכון, כמה זה לא נכון. שאלה שאני כל הזמן, האם זה היה נכון? מה, למה אני הייתי צריכה לקלח את סבתא שלי, להיות שם? את אחותי, את אבא שלי? מה לי ולדבר הזה?
אני תוהה אם זה, אם זה עוזר להבנה של זה, כי מוות זה דבר שכל כך קשה לי לתפוס.
אני לא חושבת שזה עוזר. אני גם לא רוצה להיכנס לפרטים איך זה נראה וזה, אבל אני חושבת שזה שום דבר לא עוזר להקל פרידה כל כך קשה. כלום לא עוזר, ראית, לא ראית, תמיד המוח יש לי עם פרטים, לא הוגן. זה טראומה, שמשהו אחר מתעצב בעקבותיה. אני לא הייתי מוותרת על הרגע הזה. משהו בבדידות של בן אדם שהוא שוכב שם, גם הוא משאיל לי את הגוף שלו, משאיר אותו לנו לטפל בו, והנשמה, לא יודעת לאן היא הולכת ומה הספור שלה, אבל המופקדות של שהפקידו בידיים שלנו את הדבר הזה, צריך לדבר על זה יותר, צריך להשלים עם זה יותר, צריך להבין את האירוע הזה. והוא גם אירוע מאוד טראומטי, והוא מצד שני גם מאוד מאוד אינטימי, מאוד אינטימי.
בן כמה אבא שלך היה כשהוא נפטר?
67.
זה מוקדם.
נכון.
והוא למרבה הצער, זאת אומרת, ההורים שלך חוו את המוות של אחותך.
כן, זה...
שהמשפט היחיד ששמעתי אותך אומרת על זה בראיון, זה שדבר כזה מרסק משפחה, זאת אומרת. את יכולה לספר לי קצת על אחותך? אני רק יודעת שקראו לך חנן ושהייתה סטודנטית לפסיכולוגיה.
כן.
שמתה בגיל 22.
חנן היא גדולה ממני ב-11 חודש. הייתה לה מחלת לופוס, זאבת. שלקח המון זמן לתפוס ולהבין מה זה המחלה הזאת. היא באמת מחלה מוזרה ומורכבת וחמקמקה.
זה משהו אוטואימוני?
עכשיו, בלב אחרי אנחנו משפחה... לא תפקידה מי יודע מה, אמא ואבא, ומה, כל המורכבות הזאת שהייתה צריכה ללכת ולעבוד, והוא לא, והוא טראומטי, והיא לא טראומטית, ומשפחה לא מטופלת בכלל ברמת כל אחד וההתמודדויות שלו. ולפגוש מחלה כזאת בתוך משפחה, זה גם חתיכת אתגר. כי איך, מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל מחלומות. ילדה מתבגרת, מאוד צעיר, מתחילה לחלום חלומות. זה אחד הסימפטומים של המחלה הזאת. מגיעה בחלומות, ופתאום מתחילים לראות תוך כדי שינה בלילה שיש נחשים במיטה, ויש עקרבים במיטה, ומתחילים לצרוח, ומתחילים להדליק אור, וכל הבית מתעורר באמצע הלילה. כאילו, זו החוויה הראשונית שלי, כאילו, קמה ומתחילה לצרוח, יש לי נחשים במיטה, או הקרבים במיטה, ואז נדלק האור באמצע הלילה, וכל הבית קם על הרגליים שלו, ואז...
חלקתם חדר?
ברור. אני חנן וג'יהן, אחותי הקטנה. 3 מיטות, אחת ליד השנייה, וככה בעצם, זה הזיכרון של משהו. זה לא ברור, וגם גיליתי את הסימפטומים של המחלה, אחרי שהיא נפטרה. בגלל שמשפחה לא קוראת ולא כותבת, תארי את האתגר הכל כך מורכב. משפחה לא קוראת ולא כותבת, צריכה להתמודד עם מחלה אוטו-הומונית, מחלה שאף אחד לא מכיר אותה כל כך מהחברה הערבית. חברה הערבית מדברת על סרטן, לא סרטן. חולים מסרטן, כולם מבחינתם מתים מסרטן. אין מורכבות למחלות, אין... מבחינת חברה הערבית גם כשחנן נפטרה, דיברו על זה שאני מתה מסרטן. אז זה מחלה מאוד מורכבת, מאוד...
באיזה גיל זה מתחיל? באיזה גיל זה התחיל אצלה, זאת אומרת?
אני חושבת שזה התחיל אצלה מגיל... הייתה בתשע, כבר דיברה על כאב מאוד גדול במפרקים, לא הצליחה לחזק ממש את העת, לכתוב בבית ספר. ואמא שלי התעקשה על מלא בדיקות, ועשתה בדיקות, והרופא משפחה הדפוק שהיה לנו, הוא אמר שהיא מתפנקת, אין לה שום כאבים במפרקים. היא סתם מפונקת, היא לא רוצה ללמוד בבית ספר. כאילו, כל פעם שחנן התקשתה בלמידה שלה, זה היה כי הרופא אמר, היא מפונקת, היא עצלנית, היא סתומה, היא לא. אבל היא לא סתומה והיא לא מפונקת, היא פשוט התחילה המחלה להתפתח.
היא בכל זאת השלימה את הלימודים, הלכה לאוניברסיטה?
עכשיו, זה הגדולה שלה. זה הגדולה שלה. ואז כשאימא שלה אחרי בדיקות ובדיקות, וזה הבינו שיש שם משהו... מתפתח, ולקח הזמן להבין. ועד שקיבלה אבחון מלא ואמיתי, לקח המון שנים. כל הבגרויות שלה היא עשתה אותם במיטה בבית חולים ברמב״ם. היא שמינה נורא, התנפחה נורא בגלל הכדורים שהייתה צריכה לקחת. אז כל החוויית התבגרות שלה, היא הייתה מאוד שונה, והיה מאוד קשה גם. ואז הלכה ללמוד, סיימה את התיכון בבגרות מלאה. למרות הכל, עשתה את המבחנים בבית חולים, אתה מתשפזת בבוקר הולכת לה... אנחנו למדנו כולנו בחיפה. אתה עולה לבית ספר שלה, עושה את הבגרות, חוזרת לי לאשפוז ולמעקב. כשעברה לתל אביב, התחילה ללמוד פסיכולוגיה, היא לא לקחה את הכדורים שהייתה צריכה לקחת. קורטיזון וכל מיני...
זה הסטרואידים שמנפחים.
נכון. ונשארה שיער. היא לא לקחה, והחום שלה עלה באותו יום, לילה. ואז החברות שלה בדירה המשותפת הזמינו לה אמבולנס, והאמבולנס אמרו שלא ברור להם, לקחה את הכדורים או לקחה יותר מדי כדורים. אז תקעו לה את הטובוס, הנשמה, נסו להנשם אותה בכוח, ואחרי 3 ימים גילינו שהם קראו לה תקנה. לקח זמן להבין שקראו לה תקנה, כבר לא יכלה לנשום, היא התעלפה, ואחר כך היינו צריכים להיכנס לסרט מאוד רע. של בצקת בקנה ומחלות אוטו-הומוניות, לוקח זמן להתרפא, דברים. זה הלך והסתבך הסיפור שלה, נשמה כל הזמן בחור, כאן עולה, וכמה מלא ניתוחים של לזר, של איזה פרופסור אחד שכתבה לו פעם אחת מכתב, אתה עשית לי יותר מדי ניתוחים של לזר בשביל לשרוף את הבצקת בקנה, אתה חושב שאני עכבר במעבדה שלך. ואז עשו לניתוח, ניסו לגזור את הקנה, לחבר אותו. לא הצליחו פה, ואז טסנו אותה לחול, לארצות הברית, לבוסטון, בשביל שתעבור שם את הניתוח. בערב של הבדיקה הייתה צריכה בעצם להמשיך להתאשפז בבית חולים, אבל היא ראיתה סימנים שהיא בסדר גמור ויכולה ללכת למלון. היא הלכה למלון, בבוקר השתעלה וקריש דם סתם לה את הקנולה, את החור. לא נשמע ו... חזרה לארץ עם נזק מוחי בלתי הפיך, והייתה צמח 3 חודשים. תוך כדי, אני הופכת להיות האפוטרופוס שלה.
את היית איתה בארצות הברית גם?
לא, לצערי. דוד שלי נסע איתה, שלא ברור לי למה ההחלטה הזאת התקבלה.
אולי כי את היית מאוד צעירה?
נגיד. קיצור, אז הייתה אפוטרופוס שלה, הייתה צריכה לחתום על כל מיני מסמכים, לקרוא אותם. כי ההורים לא קראו ולא כתבו, וזה הכל כזה היה על הגב שלי. ואחרי 3 חודשים שהיא בבלינסון, צמח, הייתה צריכה לעבור בעצם לבית חולים שיקומי בחיפה, שאני העברתי אותה באותו יום. נכנסתי איתה לבית חולים, לבית חולים השיקומי הזה. זה היה זוועת עולם. שמתי אותה שם, נפרדתי ממנה, חזרתי הביתה, בכיתי בכי מטורף לאימא שלי, אמרתי לה, היא לא תשרוד שם, זה לא מקום שמתאים לה. הייתה הכי צעירה, כולם שם מאוד מבוגרים.
הרופאים נתנו איזו תחזית של שיקום אפשרי?
הם שותלים לך בראש איזה משהו שכן, יכול לקרות, אבל ביום למחרת היא נפטרה, מחנק. כנראה לא ניקולת הסקשן, היא צריכה כל הזמן לנקות את ההליכה הזאת. ואז כבר לא, ואז שלחנו אותה לנתיחת גופה, גם תהליך זוועה. בקיצור, המסע הזה, עם ההורים שלי, כן, זה ריסק את המשפחה, זה היה... אבא שלי נמחק לחלוטין, ממש. הוא היה בוכה כל הזמן, אמא שלי הייתה בוכה בלילות רק. באמצע הלילה הייתה קמה לתפילה והייתה בוכה. במהלך היום החזיקה את עצמה, אבא שלי כל הזמן בכה. ליד אנשים, לידי, בחתונות של אח שלי, החתונה של אחותי, באירוסים שלי, בוואטאבר, לא משנה מה היה שם, אבא שלי בכה, בכה, בכה. ואז בעצם אני הייתי צריכה לתפקד, להחזיק את שניהם, את אבא שלי ואת אמא שלי, גם ברמה כלכלית וגם בכלל. כן, ואז הפכו להיות מני ילדים קטנים כאלה, מאוד פגיעים אחרי הטרגדיה, מאוד מאוד פגיעים. התלות שלהם בי הייתה מאוד גבוהה, ניסיתי כל הזמן לעשות להם גוטיים.
איך?
אני בן אדם נורא מצחיק, באמת. לא מכירים אותי בצד המטורף הזה, כמה הומור יש לי וכמה שמחת חיים. היא התפוגגה לצערי, אבל אני מקווה שזה יחזור. אני בן אדם, באמת, הצחקתי אותם, עשיתי להם המון שמחת חיים, עשיתי להם המון רעש והמון דברים. הייתי מאוד קשובה לקשקשת שלהם.
מה החזיק אותך באותו זמן?
כלום. מה זה כלום? שטויות. כעס. נורא כעסתי. כעסתי על אלוהים, כעסתי על רופאים, כעסתי על אמריקה, כעסתי על רמב״ם, כעסתי על איכילוב. כעסתי, פשוט כעסתי, כעסתי על הגורל, כעסתי על המוות, כעסתי על... כעסתי. זאת הייתה אש.
הייתם חברות טובות?
כן, היינו חברות מאוד טובות. בגלל המחלה שלה, ו... הייתי שם מאוד איתה לפני שכל הסתבך ברשלנות רפואית, וכן, היינו חברות מאוד טובות.
אני פשוט נזכרתי שאחותך השנייה בסרט, אתם מתחילות לדמוע שם מזה שכאילו היא מדברת על זה שהייתה רוצה יותר קרבה, אבל שיש בך משהו קשה, היא אומרת.
כן, אני חושבת שמאז המוות של חנן, אני נורא נזהרת מקרבה. אני נורא מפחדת מקרבה. יש משהו, כשאת רואה גופה, היא מאוד רכה. יש רכות, זהו, נגמר המאבק. אין שום שריר שעובד. כלום, יש רפיון. והרפיון הזה נורא מזכיר לי אינטימיות, נורא מפחיד אותי. לא רוצה לפגוש את ה... בהמון רגעים של שקט ורפיון, אני רואה את הרפיון הזה הסופי, ואני נורא נרתעת ממנו. זה חלק מהטראומה של המפגש הזה.
הייתה גם איזושהי הקלה באיזושהי מידה כשהיא נפטרה, כי את מתארת שלושה חודשים לפני כן של צמח.
לא בגיל הזה, זה הקלה, את כאילו, את בלב הכי לא סוחבת אותה, את, היא, נכון, היא הייתה צמח, הייתי שם כל הזמן, לא הייתי מדברת על הקלה, לא.
אני יודעת שזה כאילו דבר שהרבה אנשים מנסים להתנחם בו כשקורית טרגדיה כזאת.
לא, לא, מה? מה לי ולהקלה? אני לא מציתי את הקשר שלי איתה. מציתי אחות גדולה. ממש לא.
היא נשמעת מישהי עם המון כוחות נפשיים, אם היא הצליחה לעשות את כל מה שהיא הצליחה.
אני חושבת שכשאת יודעת שאין לך ברירה, וזה הדבר היחיד, שזאת האופציה היחידה, לדעתי זה מה שגורם להרבה אנשים לפעול. כשאין ברירה אחרת, היא ידעה שזה... היא בחרה, אני חושבת שהיא גם בחרה בברירה הזאת, זה היה מתוך בחירה. גם אמא שלי בן אדם שידע לדחוף, לא ויתר, היא הייתה בולדוזרית. הייתה אישה ששום דבר לא מרתיע אותה. עם העברית השבורה שלה, היא ידעה לנהל טוב מאוד את כל התיק הרפואי של אחותי. אישה מאוד חזקה, מאוד 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 מאוד, מאוד חזקה, עם אנרגיות מטורפות.
ומשהו בכל השנים שעברו משתנה בכאב הזה או בגעגועים האלה? או שהכעס עוד ישנו באותה עוצמה?
לא, הכעס הוא לא באותה עוצמה, וטוב שכך. הוא לא, יכול, לא היה יכול להחזיק. האישה הזאת היא לא יכולה להחזיק. אנרגיה מאוד חזקה וגבוהה ופוגענית מאוד. אז היא לא יכולה, לא הייתה יכולה, לא רציתי להחזיק אותה להרבה זמן. הכעס דרבן אותי לקום בבוקר וללכת לעבוד ולהתפתח ולעשות סרטים ולבעות ולפרק המון טאבואים ולבנות מחדש וגם להיות עצמאית מאוד, לקבל החלטות מטורפות.
איזה החלטות מטורפות?
כל החלטה לעשות קולנוע, וזה לא רואה להסתפק בסרט אחד, ולא בשניים, ולא בשלוש, ולעשות אימפריה של קולנוע היהודי, ערבי, פלסטיני, ישראלי. לא להתחתן ולהביא ילדה לעולם, מעולם לא התחתנתי, והבחירה בבן זוג יהודי. החלטות שצריך אנרגיה שתנהל אותן, זה לא...
חנן הייתה צעירה עם מודעות פוליטית גם?
למה את מתכוונת מודעות פוליטית?
להבנה שכל החלטה שלי היא שאני מוסללת לכל מיני דברים, שאני... לי לקח המון זמן להתפתח, את יודעת, לחשוב אחרת מאיך שההורים שלי חשבו, או...
הספרתי לך שאנחנו, התבנית המשפחתית יצקה אנשים מתוך תבנית, שאפשר לגדול בבית הזה ולהיות אותו דבר, להיות, לצפות. שנהיה כנועות, צנועות, חמודות, ונעשה מה שיגידו לנו. אין, לא עובד. זה לא עובד. אנחנו עשויות מחומרים של מציאות שהצליחה לייצר אותנו, לעצב אותנו, תקראי לנו, אולי מוטציה, אולי whatever, משהו. זה מה שהיה. חנן לא הייתה יכולה לחשוב סטרייטית. גם אני לא, גם ג'אן לא, גם אח שלי לא, גם אף אחד לא חשב סטרייטית בבית, לא היה. אנחנו לא סטרייטים ב...
אבל מעבר למשפחה, כשגדלים ביישוב קטן, נגיד בכפר, כמו בקיבוץ, לא כל החברה מסביב, כן, לא ברור. מנסים למשטר?
ברור, אבל את, בסופו של יום את חי בבית, יש אבא או אמא, אמא מתפקדת יותר מאבא, או whatever, יש את הבית, ובתוך הבית הזה מחליטים מה... איך את מחליטים, לא במודע, כן, אף אחד לא מחליט מה... החוץ זה רק מאתגר, אז היה כל הזמן זמן רוח, נושבת שערות, מבחוץ מגיעות, וכן, אבל לא... אמא שלי בעצמה הוא אחת טיפוס, גם אבא שלי, שניהם לא נתנו לי שום דבר מבחוץ לחדור פנימה. לא עניין אותם כל כך מה אנשים אומרים, פשוט לא עניין אותם.
אמא שלך היא יותר קרובה לאמונה ולדת בבית?
את שניהם לא הייתי מגדירה כאנשים שקרובים לדת. אמא שלי כן דתייה, במובן מסוים, אבל כל הזמן יש לה התנגשות בין הרוח שלה, יש לה רוח סופר ליברלית, לבין משהו שהיא חייבת לאחז בו. והאחיזה הזאת בקוראן היא, שזה ספר מדהים אגב, והיא כן מסוגלת לקרוא אותו. זה הספר היחידי שהיא יכולה להסתכל על השורות, לעקוב, לקרוא, והיא זוכרת את הרוב כנראה בעל פה, אבל הוא מסדר אותה בתוך מסגרת מסוימת. אבל אמא שלי ואבא שלי יש להם רוח ליברלית, שהיא כל הזמן התנגשה עם ערכים אחרים שקורים בחוץ, ולא הסתדר להם. ורוח ליברלית, או שאתה ליברל או שאתה לא ליברל, אתה יכול קצת ללמוד להיות, אבל יש המון אנשים שאת אומרת, וואו, איזה אנשים ליברליים, ואחרי שלוש משפטים שיגידו, את תראי שם בלוק של חושך וגזענות, אז ליברליות זה לרוח, שאתה יכול לטפח אותה, לגדול איתה.
אני שאלתי על הקרבה לדת, כי אני תהיתי אם למישהו מהם הדת סיפקה איזה נחמה אחרי שאחותך מתה.
אני, אל תכניסי אותי לדת, כי אני לא שם. אני לא חושבת, אני לא יודעת. אין לי מושג עם דת. אבל היא שתיקה, וחזרנו שוב למקום של השתיקה. התבוננות. היכולת לקיים טקסיות מסוימת של 5 פעמים ביום להתפלל, לחזור על משפטים. ועל מנטרות, זה כמו בכל דת אחרת, שהיא לא אסלאם, יש בזה כוח מאוד גדול. יש רגע כזה שאת, כן, 5 פעמים ביום, יש את היכולת לדבר לעצמך, להודות. יש המון הודיה בדת. אז אני חושבת שזה מאוד עוזר. אנחנו גם עושות את זה כנשים חילוניות, ומאוד ליברליות, ואנטי דתיות. טוטוטוטוטוטוטי. אז אני גם כל בוקר אומרת תודה.
לא, אני דווקא לפעמים מסתכלת ואומרת לו שאולי אדם דתי מוצא לעצמו איך להסביר את זה.
אז תגדלי לך איזה עץ, תתבונני בו. אני חושבת שיש משהו מאוד חזק, משהו מאוד טרגי בחיי עיר, שהוא נקשר מאוד לאנשים מאוד ליברליים, אנשים שחפשו את החירות שלהם, שהחוץ הוא לא תואם את הרוח שלנו, וצריך לעצב מחדש את החוץ שתתמוך. שהחוץ שלנו והארכיטקטורה והנוף של עיר יתמוך ברוח שלנו. אני חושבת שהיא מאוד לא, הן לא מסתדרות ביחד. לא מסתדר, משהו פה לא מסתדר.
אבא שלך לא ראה אותך נכנסת לפוליטיקה?
אבא שלי ראה אותי טוב מאוד נכנסת לפוליטיקה. אבא שלי ידע טוב מאוד מה מסלול חיי. הוא ידע טוב, ולכן כל הזמן אמר לי, תזהרי, תזהרי, תזהרי. מה את חושבת כשנכנסתי לפוליטיקה וכל הסיפור של הפריימריז שחיפשו את הסטטוסים שלי ומה זה זה זה? אבא שלי אמר לי את זה.
כן.
הוא אמר את זה. הם ירדפו אותך. הוא כל כך צדק. כן, בוודאי. אמא שלי בהמון משפטים צודקת וצדקה וצודקת ואני צודקת ואבא שלי צדק. והרבה אנשים צודקים, אחלה סבבה, אבל אז מה? הוא צדק, אבל זה לא אומר שזה עוצר אותי.
טוב, אני מאוד מודה לך.
תודה רבה.
אני נורא מנצלת לכל התקלות הטכניות האלה.
אני באדם.
אבל תודה שסיפרת לי בכל זאת על אחותך ועל אבא שלך.
בכיף.
Thank you.